כן, אנחנו בהמשך הפרק החמישי, וכן דיבורי האדם כולם, אין צריך שידבר, אלא במה שיביא בו תועלת לנפשו, או ידחה זק מנפשו ומגופו. כן, זאת אומרת, אפילו הדיבור, שאנחנו בדרך כלל לא חושבים אותו כמשהו כל כך משמעותי, אומר הרמב"ם, לא רק המעשים, אלא גם הדיבורים צריכים להיות מתוך תכלית שכלית שקשורה למטרה המהותית של החיים. כן, אז או בחוכמה, או במעלה, במעלה הכוונה בעניינים שקשורים למעלות המידות או מעלות השכליות, או בשבח מעלה, או מעולה. זה מעולה, נכון?
כן.
כן, שבח מעלה, הכוונה שאדם מדבר בשבח איזושהי מידה טובה, כמו נניח הוא מדבר בשבח הענבה, או מעולה הכוונה אדם, שהוא מעולה, ומדברים בשבחו, אז זה מעצים בתודעה את המשמעות החיובית שיש בדברים הטובים שיש באותו אדם. או בגנות פחיתות או פחות. בגנות פחיתות, נניח שהם מדברים על זה שלהיות בעל תאוות זה דבר לא טוב. כן? אז הדיבור בזה הוא מקדם את האדם, כי על ידי זה הוא מתקרב יותר לאמת, או פחות, כלומר, או בגנות של אדם שהוא פחות. כלומר שכמובן המטרה היא מושכלת, זה לא סתם דבר דיבורים רעים, אלא שהמטרה היא מושכלת כדי להרחיק מהעניינים של הפחיתות שיש באותו אדם. אומר הרמב״ם כי גידוף בעלי חסרונות וגינוי זכרם, אם הייתה כוונה בו לחסרם אצל בני אדם כדי שיבשרו מהם, כוונה זה כוונה שכלית שהיא מועילה, ולא יעשו כמעשיהם, הרי זה נצרך, זה היא מעלה. לא תראה, אמרו יתעלה, הוא אומר שהתורה אפילו, מעשרת ישראל ומעשרת כנען, סיפור הסדומיים וכל מה שבא במקרא בגנות האנשים בעלי חסרונות וגינוי זכרם, בשבח הטובים והגדלתם. אומנם הכוונה הוא עושה אחר תכף, שילכו בני אדם בדרך כלל ויתחרו מדרך ההם. כלומר, הרמב"ם הזה משמע כמו הגישה של החפץ חיים, שאם אנחנו רואים בפסוקים שהתנ"ך מתאר בגנות או בשבח, אז זה דבר שאפשר ללמוד ממנו איזה תנאים הם ראויים שבהם נכון לדבר אפילו בגנות של בני אדם. בעיקרון לדבר בגנות של בני אדם זה דבר גרוע, זה מידה רעה. אז זה נובע מאיזה רוע כזה שקיים בנפש האדם. אבל אם המטרה של אדם היא מושכלת, וזה לא נובע מהרוע הנפשי, אז זה דבר שהוא חיובי והוא מקדם. וכאשר עשים עדיין כוונתו מינה זה יתבטל פעולותיו חסר מדבריו הרבה מאוד, כן? אם אתה באמת תבחן את המעשים מתוך המטרה האידיאליסטית הזאת, כן? של השגת האמת, ודרך זה אתה מנהיג את כל החיים כלפי הדבר הזה, אז אומר רמב"ם, תראה כמה מעשים אתה תימנע, המון מעשים. כי מי ש... וגם דיבורים, אתה... רוב הדיבורים שבני אדם הם דיבורים במקרה הטוב חסר משמעות, במקרה הפחות טוב הם מזיקים, זאת אומרת דיבורים רעים, או דיבורים שהם לשונות רעים או ניבולי פה. כשאדם, מה זה ניבולי פה? זה לא כללות דווקא, אבל כשאדם מדבר על דברים נמוכים שהם גורמים לנפש כן, להידרדר, אז זה כמובן דיבור שלילי. כי מי שידבק בזאת הקלות הוא יכול לפתח הקטלים בזהב, כן, זאת אומרת, זה לא יהיה חלק מטרות החיים שלו עכשיו, לעשות שיפוצים כל היום בבית, או לעשות ריקום זהב בבגד, כן, אלא אם כן יכוון בזה להחריב נפשו, כן, לעשות ריקום זהב בבגד זה כוונה לקלוט מותגים, אבל לא כתוב צריך בהערה ככה, אלא אם כן יכוון בזה להחריב נפשו, כן, אם אדם מתכוון להרחיב את הנפש, כדי שתבריא והיא גולה שפרה ממנה. אז תהיה בירה וזקה לקבל החכמות. זאת אומרת, בואו נבחין בין שלושה מצבים. יש מצב שהסביבה גורמת פחיתות בנפש. נניח לגור במקום שהוא מתונף או מכוער במראה החיצוני שלו, זה גורם לנפש פחיתות. כי חלק מהמצב המתוקן הנפשי זה שנפש האדם היא, יש לה סביבה נעימה. הנפש צריכה סביבה נעימה, נעימה אסתטית, נעימה בתחושות, כן? אני אראה במקום שיש בסירחון, יש סלידה נפשית מהסירחון. כלומר, הנפש צריכה סביבה נעימה. עכשיו, לכן סביבה, כן, כמו שאמרנו, שלושה מצבים. אם הסביבה של המגורים או סביבת החיים של האדם היא כוללת כל מיני דברים שיוצרים גיעול נפשי, זה מצב לא טוב. כן, צריך להיות בסביבה, בסביבה מתוקנת. עכשיו, יש סביבה מתוקנת ויש סביבה מפוארת. אז הסביבה מתוקנת, זאת אומרת שיש נעימות, בסך הכל, זה מסודר, זה נעים לשהות באותו מקום, וזה גם נוי מסוים. כן, המזג האוויר נעים, הריח הוא נעים, המראות הם נעימים, זה הסביבה הטובה. עכשיו לפעמים, אומר הרמב״ם, יש אפשרות להגביר את העוצמות של הצדדים החושיים שיש בסביבה. מה שהוא אומר, תשים בקטלים כל מיני דברים ככה שמאוד מרשימים ויפים וכולו, אז לעלות למדרגה השלישית הזאת, הרמב״ם אומר זה רק כשאתה צריך בריאות הנפש. כן, זאת אומרת, נניח אדם נשארו בעיצבון, אז אומרים לו, טוב, אז בוא תלך לסביבה אחרת, ככה, תרגיש ככה נעים נכבד, נעים וכולו וכולו. כן, זאת אומרת, ללכת לבית מלון זה רק כדי להרחיב את הנפש כדי שתבריא. אם הכל בסדר, אין צורך ללכת למקומות כאלה. זאת אומרת, כשיש צורך כזה, אז יש איזה מקום. אבל זה לא, זה כמו שהוא אומר פה, זה הנהגת בריא, זה הנהגת רפואה. ההנהגה השגרתית צריכה להיות שהסביבה תהיה נעימה, אבל עד שתהיה בהירה וזה קל כבל חמוד, יש אמרו, דירה נאה ואישה נאה מיטה מוצעת לתלמידי חכמים. כן, או שחזן אמרו שזה סביבה שיש בה את הנעימות. כי הנפש תלאה והמחשבה תאחר בהתמדת העיון בדברים הקשים. כן, כמו שאמרנו, הדברים קשים, הכוונה שיש כיעור בסביבה, זה הדבר הגרוע שצריך להימנע ממנו. כמו שהתעייף הגוף, מתעסקו במלכות המאגרות, ששומע וישקוט, ואז לחזור לשיבו, כן? זאת אומרת, הסלידה הזאת של הנפש מכל מיני מראות לא נעימים, או ריחות לא נעימים, או כל מיני דברים שהם ככה מכבידים על הנפש, זה לא טוב, זה לא סביבה טוב. לכן צריך להיות מצוי בסביבה נאותה. דרך אגב, אני מתפלל פה רק בשבתות, וכשאני עובר ואני רואה מה שיש על השולחנות פה, אני באמת נטרף את דעתי. מה זה, בחורים לא מנקים את הזה, כוסות, קפה, כבר היה לו רובש. אפשר לשתול בהם כבר צמחים, יש חלק מהם שכבר הפטריות כבר צומחות שם. ניירות דוחפים בכל מקום, איך יכולים לשבת ככה, איך השכל, כמו שהוא אומר פה. אתם עסוקים בנפש, בשכל, מה זה בית מדרש? זה לא מגרש גרוטאות. אז צריך לייצר סביבה, גם זה קצת מפריע לי, אבל בסדר, זה לא נורא. אבל כשיש את כל הטינוף הזה, גם על השולחנות, אז אתה אומר, צריך להפחות פעם ביום, לאזן את הדברים. עכשיו יש דברים שאני רואה אותם במשך חודשים ארוכים. חודשים ארוכים, כל מיני ניירות, כל מיני... היה פעם שהיה איזה כוס קפה שנראה לי שהוא כבר עבר בירושה מאיזה בחור שכבר עזב פה. יכול להיות שהוא השאיר איזה צוואה כדי שישתמשו בכל הטינופת שהוא השאיר פה. אבל... אז האמת היא פעם אחת ניסינו לעשות פה זה, אבל אני התיישתי מהניסיון הזה. כי יש אנשים לא לוקחים אחריות, זה שעושים להם שופטים ושוטרים צריך לקראת אחריות, אפשר שסיבה כזאת מזוינת. טוב, יש שני דברים, יש שלושה. יש קודם כל להסיר זוהמה, לכלוך, נפש, כמו שאומר פה. הנפש מתעייפת מהלכלוך, זה דבר אחד. כן? דבר שני, סדר. דבר שני, גם זה יש את העייפות, כי מה זה סדר? סדר זה בעצם תחושה של חוסר ההרמוניה. סדר הוא קשור גם ליופי, זה לא רק לפרקטיקה. ויש סדר שהוא קשור לפרקטיקה. כן, זאת אומרת שהדברים שלך מסודרים וכל דבר הוא במקום, אז גם המחשבה המעשית היא גם כן נעשית יותר מסודרת ויותר יעילה. אז תנסו לעשות דבר כזה. טוב. כן, זה מה שאומר פה, זה מעייף את הנפש דבר הזה. כן, תצטרך הנפש גם כן להירגע, לעסוק במנוחת החושים, כמו ההסתכלות בציורים מדברים הנעים, אז תעשו מן הלאות, כמו שאמרו, ככל שרבנן מגרסה. כן, זאת אומרת, הוא רוצה להסביר שמה שכתוב בגמרא, שיש מצבים שבהם יש עייפות נפשית, זה חל שרבנן מגרסה, יש עייפות נפשית כזאת. עכשיו זה מעניין, כי אפשר להסביר את הגמרא הזאת, שהכוונה היא שמרוב המאמץ ללמוד, אז פיזית, הגוף נחלש. הוא מסביר שהכוונה היא לנפש, החולשה הנפשית. גם כן להירגע, עושה מעט החושים, או הסתכלות בציורות, דברים עניים. קרוב הדבר שעל זה האופן, לא יהיו אלו הרעות. לא יהיו אלו רעות ולא פעולות הבל. רצוני לומר, ההתעוררות לעשיית הפיתוחים והקישוטים והבניינים והכלים והבגדים. כן. ודע, כי זאת המדרגה היא מדרגה עליונה מאוד וקשה. זאת אומרת, מה שאמרנו בפרק הזה, שבני, צריכים להביא את עצמנו למצב שאת הכל אנחנו מכוונים לתכלית האמיתית של החיים, כמו שדיברנו בפעמים שעברו, כלומר זה הוצאה לפועל של האדם וצריך שהכל יהיה מכוון לדבר הזה, להגיע למצב כזה, זה מדרגה, ולא ישיגוע אלא מעט ואחרי רגל גדול מאוד. זאת אומרת, מי שהצליח לפועל, כשאתה רואה את המציאות, אז אתה רואה שרק יחידים מצליחים להשיג את זה, וגם אצלם זה אחרי תהליך ארוך, תהליך ארוך של עבודה עם עצמם. כשתזדמן מציאות אדם שזה עניינו, כלומר שהוא באמת מדרגה הזאת, הוא לא אומר שהוא למטה מן הווירוציה, שהוא יניק רואה שהוא כולם וסמטריתם השם יתעלה לבד, ולא יעשה מעשה גדול, לא כתב לדור מילה, אם כן זה המעשה או דיבור, יביאו למעלה אל מה שהוא יביא למה, הוא יחשוב ויתבונן בכל מעשה ותנועה, ויראה המביא הוא אל התכלית ההיא, או אינו מביא, ואז יעשה הוא. כן, זאת אומרת, הכוונה של הרמב״ם, זה אדם שבעיקרון, אם אתה מגיע למדרגה הזאת, זה אדם שהוא, כן, ראוי לנבואה. אדם כזה. זה מה שהדר שמר מתעלל שכוון אליו, אמרו ואהבת השם כך הוא יבחר וכן אפשר לצור בכל כן אפשר לך, תשים תכנית כל חלק ובינה. תכנית אחת, מילה ואת השם. זאת אומרת, מה הפשט ואהבת את השם כך הוא יבחר וכן אפשר לך? כוונה כל כוחות הנפש, וכל היוצא מהם, כל הפועל יוצא של כוחות הנפש. מה זה כל? כוחות הנפש זה מה שמנהיג את המציאות של האדם. אז כל הכוחות הנפשיים, כשלעצמם, זה מה שנקרא המעלות הנפשיים. וכל הפועל יוצא של זה, כלומר מעשים ומצווי החיים של האדם, כולם יהיו לאהבת השם. כבר זרזו הלווים עליהם השלום גם כן, על זה העניין ואמרו בכל אחר עד היום. פרשו החכמים ואמרו אפילו בדבר עבירה, כלומר תשים לפועל ההוא תחליט כלפי האמת, אפילו הייתה בו עבירה בצד מן הצדדים. כן. כבר כללו החכמים עליהם השלום, זה העניין כולו בקצר שבאמרים, הקיפו העניין הכפרה שמעת ועוד, עד שאתה אם תבחן קוצר אותם מילים, איך הביאו, זה העניין הגדול והעצום, אשר כבר חוברו וחיבורים ולא החילו, תדע שנאמר בכוח אלוהי ולא ספק. הוא אומרו, בציוויה וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. אומר הרמב״ם להגיד משפט כזה, כל מעשיך יהיו לו שם שמיים, כי זה המשנה מסכת אבות, זה צריך רוח הקודש כדי להגיד את הדבר הזה. למה? כי המילים הקצרות האלה זה בעצם מתמצת במשפט קצרצר את כל מהות החיים של האדם. כלומר האופן הנכון של החיים כדי שהאדם, כמו שאמרנו, יהיה אדם, יוציא את עצמו לפועל. כן, כלומר יחיה מתוך האמת של המציאות שלו. זהו העניין שברנו בזה הפרק, זה שהוא מה שראינו, ראוי לזכר הנה לפי אלו הקדמות. כן, עכשיו, אם תשימו לב, הרמב״ם כותב כך, אני רוצה להעיר על שני דברים. אחד, הוא אומר, זה העניין כולו בקצר שבאמרים, וכיפו העניין לקפה שמעת מאוד, עד שאתה, אם תבחן קוצר המילים, תדע איך הביאו. זה העניין הגדול והצור שכבר חוברו בחיבורים ולא החילו, תדע זה בכוח לא היא ולא ספק, וכו' וכו'. וכאילו הרמב״ם אומר, בעצם המשפט הזה וכל מעשיכם לשם שמיים, זה תמצית של משהו שאפשר לכתוב עליו חיבורים שלמים. מה הוא מתכוון? המשפט הזה לכאורה אומר את מה שההיגיון אומר. אבל מה שמתכוון הרמב״ם זה ככה, וזה נקודה חשובה שצריך לדעת אותה. וככה הייתה התייחסות שלו לדברי חז"ל. הרי מה המשפט הזה אומר? שהאדם נוצר באופן כזה שההוצאה לפועל של המציאות של האדם היא בזה שהוא חי מתוך, שהוא מכוון את כל החיים שלו ומוציא לפועל את החיים שלו מתוך המגמה שהיא לשם שמיים. כלומר דעת אלוהים, ההשגה הזאת, ההשגה הזאת באמת האלוהית. עכשיו למה צריך לחבר את זה חיבורים שלנו? עכשיו אני רוצה שנבין מתוך זה כמה הרמב״ם היה יסודי ובאיזה רמה הוא מצפה מאיתנו לחיות. כי מבחינתו המשפט הזה אומר דבר כזה, קודם כל שיש אלוקים. שאומר המסכת שם שמעת, אומרת שיש אלוקים. דבר שני, שהמציאות של אלוקים היא רלוונטית. לא במובן שיש איזשהו בורא שנמצא אי שם וכו'. היא רלוונטית במשמעות של הקשר בין האדם לבין המציאות הזאת. דבר שלישי, כדי שתבין איך האדם קשור למציאות הזאת, זאת אומרת שהקשר למציאות הזאת מעצים את האדם, אתה צריך להבין איך האדם בנוי. בשביל זה אתה צריך להבין את כל מה שדיברנו, על מה זה נפש האדם, ואיך היא בנויה, ומה זה המציאות הכי עליונה בנפש, זאת אומרת השכל, ולהבין איך זה בנוי, ובקיצור, להבין בעיון את כל ההקדמה הזאת שהוא עשה עד עכשיו, כולל גם המציאות של השם, כמו שאמרנו, שתי הנקודות הראשונות. עכשיו, להבין את זה, זה אומר מבחינתו, זה גם שלאדם זה יהיה מוכרח שכלית. כן, זאת אומרת, כל דבר צריך להביא אותו למצב שאתה מכריח אותו בדרכי השכל. לכן הוא אומר, כדי להגיד משפט כזה, אתה צריך, הכוונה בתור ודאות, כן, זה לא שחז"ל באו ואמרו את זה, טוב, תראה, זה יהיה טוב אם תעשה את מהשכל של שמיים, כמו שאנחנו אומרים את זה. אלא זה בא אחרי כל הבירורים האלה. לכן אומר הרמב״ם, זה תמצית של חיבורים שלמים. שמבחינתו החיבורים זה קודם כל מציאות האלוקים, מה זה המציאות הזאת, מאיפה מוכרח שהיא קיימת ומה המשמעות שלה, כמו שאמרנו, זה השלב השני, מה המשמעות שלה למציאות שלנו ואיך להבין את הנפש ולהבין איך אנחנו בתוך המציאות הנפשית קשורים אל המציאות הזאת. קיצור, זה מה שאומר, ספרייה שלמה אפשר וצריך לעבור כדי להגיע לוודאות דרך זה. ופה רואים את מה שאנחנו אומרים שהרמב״ם, כשהוא מדבר על חיים ברמה, הוא מתכוון לחיות מתוך ודאות שכלית. לא מצוות אנשים מלומדה. לא בגלל שחינכו אותך. זה טוב, מה שחינכו אותך זה שם אותך בכיוון. אבל אתה לא יכול להישאר באינרציה של מה שחינכו אותך. מצוות אנשים מלומדה זה רק בא לתמוך בנו שנהיה, כן, חיים בכיוון מסוים ולא נתחיל תעור במדבר בשמעון דרך, עיר מושב לא מצאו, קודם תסתובב מפה ומשם ולא תמצא את ה... אז שמו אותך באיזשהו בסיס, אבל פה עכשיו צריך לבוא עבודה קשה של המחקר ושל השכל ושל הבירור, ואחר כך זה עבודה מאוד קשה להביא את עצמך גם מבחינה נפשית ואחר כך מבחינה מעשית אל המצב הזה. וצריך הרבה חוכמה כדי להבין את זה, לכן זה שאומר זה חיבורים שלמים זה שאומר. כן? לכן הוא אומר שלהגיד את זה, זה קדושה. מה שנשאיר לפעם הבאה, יודעים מה, אולי אני אתייחס לזה עכשיו, יש לנו דקה נגנוב לכם. מה הוא ראה במשפט הזה, מה שהוא יותר משמעותי מאשר מה שאמר שלמה המלך? הרי מקודם הוא אמר, כבר זזו הנביאים עליהם השלום גם כן, אז זה העניין, ואמרו, כן, בכל דרכיך דיו. ושוחמים אמרו אפילו דבר עבירה. כן, אז בכל דרכיך דיו זה, זה יכול פשטות הכוונה היא, כל מעשה חיו לשם שמיים. זה, זה היינו אח, זה רק במינים אחרות. בכל דרכיך דיו. אז מה, מה, מה הוא ראה בעצם במשפט כל מעשה חשוב של שמיים, משהו שהוא משמעותי יותר. מה שנראה שההבדל הוא בכוח ההשגה של זה. זאת אומרת, בכל אחד היו זה השגה של נבואה. הרמב"ם מבין שיש דברים שמושגים בנבואה, אבל עדיין זה לא אומר שהם עברו תהליך של בירור במושגי השכל. זאת אומרת, הנבואה היא מקדימה את מושגי השכל. והיא צריכה עיבוד למושגי השכל. אז לכן כשהוא אמר, כבר זרזו הנביאים עליהם השלום גם כאלה, זה אני אומר כל אחד דהיו, מבחינת הרמב״ם, בסדר, אנחנו יודעים שיש אמת כזאת בנבואה. אבל האם אנחנו יכולים באמת להגיע אל האמת הזאת בדרכי השכל? איפה הוא ראה מישהו שהגיע בדרכי השכל אל האמת הזאת? זה מה שאמרו החכמים, בכל מעשה חושב של שמיים. פה אנחנו רואים עוד דבר מעניין, שקודם כל ברור שהוא מעריך את החוכמה יותר מאשר הנבואה, זה מה שחזל אמרו, חכם עדיף מנביא, והסיבה היא לא מבחינת המדרגה של האדם, נדבר על זה בפרק על הנבואה, ברור שמדרגת האדם כדי להיות נביא צריכה להיות מדרגה שהיא כוללת את החוכמה, אבל עצם ההשגה הנבואית היא רק מבוא לחוכמה. אם נניח נביא השיג משהו, כן, בוא ניקח פרק ראשון בספר יחזקאל, מעשה מרכבה, יחזקאל הנביא משיג את זה בדמיון הנבואי, כמו שהוא תואר שם חיות וכו'. מבחינת הרמב״ם, אם אתה אחר כך לא מכריח את מה שכתוב שם בדרכי השכל, אתה עובר תהליך שכלי כדי לאשר את הדברים הנבואיים, אז אין כל כך משמעות לנבואה הזאת. זאת אומרת, היא קידמה אותך בזה שהיא נתן לך את הכיוון. אבל אתה תצטרך לעמול בדרכי השכל, להגיע מתוך השכל למסקנות האלה. זה החוכמה. וזה השלמות האנושית, לא הנבואה, החוכמה. הנבואה זה שלב שעוזר לחוכמה להיות ממוקדת בדברים שהם אמיתיים, אבל שהם צריכים פענוח. ולכן יש לו את ההתלהבות הזאת מדברי חכמים. לכן הוא אומר, הוא לא אמר את זה ביחס לפסוק אצל שלמה, בכל כך הרדה הוא, שכדי להגיד את המשפט הזה צריך בשביל זה הרבה, כי זה יכול להיות השגה נבואית. אבל כשאמר איזה מישהו חכם, אז זה אומר שזה עבר את כל מסקנות החומה. עכשיו רק תראו שמבחינתו חז"ל, שהם אנשים חכמים, אנשים חכמים זה לא אנשים שדוברים מהבטן. זה אנשים שאומרים דברים רק אחרי ברורים שכליים. ואם הם אמרו את זה, זה אומר שהם עשו את כל התהליך השכלי כדי להגיע אל המסקנה הזאת. זה עוד נקודה שרואים איך הוא הבין דברי חז"ל. טוב, עד כאן.